אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני חושב שכן יש איזה משהו שהוא, אבל לא אלוהים, יש איזה משהו שהוא בתוכנו, בתוך התרבות, בתוך המהות שלנו, שכן מדריך אותנו ונותן לנו איזה מרכז, וצריך לחפש אותו בתוכנו, או בקשר עם הסביבה, ואפשר להיות נזכרים מזה. ואני רואה את זה במוזיקה.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות להסקט הנני, שיתוף פעולה בין אלמה, בית לדרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני מארחת את יוני רכטר. שלום יוני.
שלום שלום.
תודה שבאת. יוני רכטר הוא מוזיקאי, זמר, פסנתרן ומלחין. בשבילי גם ממש פס הקול של התרבות העברית, של נאוריי, של בגרותי. נשוי לדפנה ולהם שני בנים ושני נכדים. נולד וגדל בתל אביב. בגיל 8 החל לנגן על פסנתר, וכבר בגיל 15 הלחין את השיר הראשון, דמעות של מלאכים. בשבילי יוני רכטר הוא, אני רוצה לומר הכהן הגדול, אבל זה בעצם הלוי הגדול של מקהלות התרבות העברית שגדלתי לתוכה, ושעדיין המוזיקה של החיים שלי. ואני מודה יוני שאני מכירה אותך כבר הרבה שנים, ועדיין יש לי אליך איזה יראת כבוד שאני אנסה לעבור דרכה ולדבר איתך כמו שני אנשים.
תודה רבה על כל המילים החמות, אבל
הכל אמת. רציתי להתחיל, אנחנו בדרך כלל מתחילים באיזשהו טקסט, וגם אתה בחרת טקסט ונלמד כמה מילים יחד, אבל רציתי להתחיל איתך במיוחד בשאלה שתמיד סקרנה אותי, כי בבית שגדלת בו, איזה מין בית יהודי הוא היה? איך היו הסבים, איך היו ההורים, איך התייחסו לכל העניין היהודי הזה?
אני גדלתי בבית בלי שום מודעות דתית, ההפך הוא הנכון. הפינות היחידות שראיתי סוג של דת היה שסבתי מצד אמי הייתה נשואה נישואים שניים לאיש דתי. שהיה מאוד, לא כזה מחזיר בתשובה או משהו, אבל אדם דתי אפילו מאוד, אבל לא חרדי. אז נגיד סדר פסח זה היה סיוט, כי זה היה שעתיים וחצי בילדות. שם ראיתי, או אני זוכר שבאתי אליו וראיתי, הוא הראה לי איזו תמונה שרואים שבת, והוא דיבר איתי מה זה, איך הם נחים בשבת. אז דרכו איכשהו היה לי איזה נגיעות של פעם בחודש בערך, של טיפה יהדות, מעבר לזה שום דבר.
אבל אני בדיוק על הדבר הזה שאתה אומר נגיעה על הדת, ואחר כך אתה אומר יהדות, ואני רוצה לשאול האם לא הייתה יהדות כתרבות, כלאום. זאת אומרת, אם היית צריך לומר מה הזהות של ההורים שלך, האם הם לא היו פשוט יהודים, בלי קשר לזה שהם חילונים?
לא, ממש לא.
אז איך היית מגדיר אותם?
ישראלים. הוריי ילידי הארץ שניהם.
כן.
אני דור שלישי או שני, לא יודע איך זה נקרא בעצם. כלומר, והם היו לגמרי חילוניים, הם היו אנשי תרבות, אנשי רנסנס אולי יותר במובן הזה, אם מדברים, לא שאנחנו חיינו רנסנס, אבל עניין אותם, אמי הייתה מורה לדרמה יוצרת ועסקה בחינוך, אבי היה אדריכל והיה גם מוזיקאי חובב על רמה לא רעה, ואיש ספר ובאמת אדם מלא ידע ודמויות שכבר לא פוגשים היום במקומותינו.
אני כאילו מקשה על זה, אז הם היו ילידי הארץ והיו פתוחים לגמרי לתרבות מוזיקאית, מה שקוראים היום הערבית, לתרבות, לאמנות וכו'. אבל כשאני אומרת יהדות, אני מתכוונת, קודם כל, לספרים הגדולים, לתנ"ך, משנה, תלמוד, או סיפורים, חסידות, איזשהו זיכרון מבית הסבים שלהם, זה היה מאוד בתוך האיש הזה הדתי, שהוא בעצם גם נשוי למשפחה, ובסבים האורגניים שלך, לא סיפרו לך סיפורי תנ"ך, לא היה בכלל, ונגיד בשבת לא היה קידוש, או ארוחה מיוחדת.
מעולם לא עשיתי קידוש. לעתים רחוקות שמתי ביום כיפור. אמנם עליתי לתורה, הלכתי לאיזה רב בשכונה, ולמדתי את הפרשה, אבל בלי שום איזה ריגוש, או משהו כזה. דווקא אולי הדבר שהכי חיבר אותי פעם ראשונה לדת, היה הפסיכולוג שהלכתי פעם ראשונה. בשנות ה-20 שלי הלכתי לטיפול. הפסיכולוג היה יהודי שעלה מהולנד, אני אומר יהודי כי הוא היה דתי בעבר שלו, הוא סיפר לי, ונהיה חילוני, אבל גדל ממש בתרבות יהודית, זאת אומרת גמרא ומשנה. והוא התחיל לדבר איתי, היה נותן לי כאלה שאלות מהגמרא, מה דעתי, כל מיני פלפולים, כדי כנראה לטפל בדברים שהוא חשב שיפתרו לי קונפליקטים פנימיים, ודרכו התחלתי להעריך את הבנתי, עם האדם הזה שמאוד הערכתי אותו עד היום, אני לא בטיפול, אבל אני מדי פעם בקשר איתו, שהוא היה אדם מבריק וחכם, ואמרתי, אם האיש הזה למד את הדברים האלה, אז יש בזה משהו. למרות שהמציאות לא הראתה לי, אני חושב בעיקר בגלל הפוליטיקה והדת, ודרכו התחברתי פעם ראשונה לדברים האלה, להבנה שיש פה הרבה הרבה חוכמה ענקית, שאין לי בכלל אפילו קצה חוט להבין אותה.
זה מעניין, ונדבר על זה יותר מאוחר, שבסוף אתה מגיע ואפילו מלחין כן. חומרים. אני חוקרת אותך ככה, כי תמיד סקרנת אותי, כי באמת אני מרגישה שאתה נתת ביטוי, כי אתה קול של דור, דור, שני דורות, שבנו את התרבות העברית, לא בראשיתה, אבל באמצעה, ומסקרן אותי באמת אז מאיזה אבות מזון תרבותיים היא נבנתה, כי יש בעברה חיים יהודיים, אני משערת, כמו של כל כן, הסבים נכון. והסבתות של כולנו, באופן מודע, אמרו עד כאן החיים הישנים כן. האלה, ועכשיו זה יהודי החדש העברי, והם דיברו עברית, אני מבינה?
בטח.
ותרבות...
גם רוסית, שמעתי לפעמים רוסית ביניהם פה כן. ושם, אבל בהחלט כן. עברית, ובאמת אני חושב גם זה ביטוי של הרי כל ה... הדור הזה שבעת ביהדות במרכאות, ועשה ציונות, והם היו אולי סוג של סטריאוטיפ של הדמות הזאת, אז...
וגם כילד אתה שומע מוזיקה, שזה עוד שפה שאתה שומע בבית, אז אני מבינה שזה בעיקר מוזיקה קלאסית?
לא, לאו דווקא, אני כילד שומע... תראי שוב, צריך להבין, אני גדלתי עם אמא שלי, וזה היה בית שהיה בו, לא תמיד היה... הכל. בבית של אבי היה מערכת סטריאו, והיה בריכה, והיה זה, בבית של אמי היה פחות אפשרויות כלכליות. אז דווקא אצל אבי תמיד היו כל השחיות חמדה האלה של תרבות, ואצל אמי היו דברים, אז אני בעצם ניזונתי מדברים אקראיים, מרדיו, משכנה שנגנה, הייתה לי שכנה שנגנה קלאסי נגיד, אז אני הייתי לפעמים בלילה יושב בערב ופותח את החלון ומקשיב לה.
וואו, זה
אבל אני זוכר שדי מהר שקרו כל מיני תופעות של, שהייתי ילד נורא אהבתי את רן ונמה, לא יודע אם את זוכרת כן, את הצמד הזה. נחמה הנדל ורן אלירן.
כן.
ונורא אהבתי אחרי זה את התרנגולים.
כן.
ואחרי זה את הביטלס. שהביטלס פרצו, אז אני התאהבתי. בעצם שם הפכתי להיות מוזיקאי. עד אז לא הייתי מוזיקאי, אז הבנתי שאני, ואז התחלתי לכתוב שירים. גם כמובן דמעות של מלאכים זה לא השיר הראשון שכתבתי, זה השיר הראשון שהתפרסם, אבל לא כתבתי עשרות שירים לפניו.
באיזה גיל?
מגיל 13, אני יודע, 14.
אתה אומר, עד אז לא כתבתי, זה גיל 13, מי כותב?
לא, אני חושב אני זוכר שהייתי יושב ליד הפסנתר, ופתאום זה היה מרתק אותי, והייתי מתחיל לחפש, ולא ידעתי עוד הרמוניה ותיאוריה, ידעתי קצת לנגן, כי למדתי מגיל 8, אבל התחלתי לחפש מצלולים, ולאט לאט, והביטלס גרמו לי לכתוב בעצם, הייתי בן 12 או 13, כי כל כך אהבתי את זה שרציתי גם.
כי הם גם דמות חדשה של מוזיקאי, הם לא רן ונעמה. נשמע לי שהמרחק בין הבית של אמא לבית של אבא, זה דבר נורא משמעותי. כמו שהמקובלים אומרים שבין האותיות, הרווחים בין האותיות, זאת בעצם התורה.
כן, איזה יופי.
אז אצלך כאילו יש בית של אמא, בית של אבא, אבל המרחק הזה בין הבתים, זה משהו שנורא לקחת.
תראי, זה היה בלתי נמנע לילד פשוט שחי את החיים ורואה שתי מציאויות.
כן.
אז מצד אחד זה נורא מעשיר, כי כילד ראיתי מורכבויות מאוד גדולות. ראיתי הרבה כאב, ראיתי הרבה רגישות, ראיתי הרבה עטימות שגובלת ברוע לפעמים. ומצד שני, גם סבלתי. כלומר, אני גם הייתי משקיף, אבל גם הייתי נוכח. אז מצד אחד זה פיתח אולי צורך לבטא. זאת אומרת, אולי הרצון לכתוב בא מהדברים האלה. כי פתאום אני צריך להוציא את מה אני עושה עם כל האינפורמציה הזאת. גם אין לי מי לדבר, כמובן.
אתה כמו נווד בין העולמות. אני אשתף. אני גם התגרשתי, ואני, אתה יודע, יום אחד חזרתי הביתה וראיתי את הבן שלי שהיה צעיר, עם תיק גדול של בית ספר על הגב, הולך מהבית שלי לבית של אבא שלו.
כן,
וואו. ונשבר לי הלב.
כן, אני יכול להבין אותך.
עכשיו, ראיתי, זה היה כמו דמות של ערך קסטנר כזה,
כן.
שאני לא יכולה להגיד לו, כן. בוא, כי זה היום שהוא צריך ללכת לאבא. כן. אבא שלו מאוד אוהב אותו. אבל כן. הדמות הזאת, כשאתה מספר את זה כל פעם, אני
כן, יכול להבין מאוד
זה,
את
ה... ילד שצריך לעבור מעולם עם הגיונות מסוימים,
כן.
לבד, בדרך, כן. לעולם אחר, כן. עם הגיונות מסוימים אחרים, שתושבי כן. שני הבתים השניים לא צריכים לעשות את המעברים האלה, ובאמת,
כן.
בוא נגיד באופטימיות שזה מיוצר אדם אומנותי, אבל הייתי שמחה לחסוך את הכאב הזה.
כן.
טוב, אז אני מבקשת מכאן באמת לחזור ללימוד קצר שנעשה ביחד.
אוקיי.
בטקסט שאתה הבאת וטקסט שאני
בסדר.
הבאתי בחזרה. אם אתה מסכים לקרוא את
כן, מה שהשיר של יהודה
עמיחי. את השיר של יהודה עמיחי, שבחרת כן. הפרק, בית משיר. שמעניין,
כן,
אתה
זה,
עוד
לא... לא, זה כל השיר.
עוד לא הלחנת אותו.
נכון.
אני רק רומזת.
זה לא קל.
כן.
אז השיר נקרא פתוח סגור פתוח. זה גם שם של ספר, אני חושב שזה ספרו האחרון. לפני שאדם נולד, הכל פתוח ביקום בלעדיו. כשהוא חי, הכל סגור בו בחייו. וכשהוא מת, הכל שוב פתוח. פתוח, סגור, פתוח. זה כל האדם.
ממש כמו פרקי אבות, מבחינת
נכון.
כן. התבנית, הגודל,
נכון.
המנזן כזה, זה
ממש,
שיר
כן,
הייקו.
ממש, כן, כמו כזה שיר באמת, וגם הוא מאוד נחרץ בקביעה, ואני מאוד מזדהה עם זה. זה גם מה שכשאימי נפטרה, אני קראתי את זה ממש בלוויה. זאת אומרת, זה משהו שהוא רציתי גם להגיד לה באיזה מקום. זאת אומרת, איך אנחנו חיים באיזה סגירות, הרי גם יש לו שיר לעמיחי, נדמה לי שכל התקופה לפני שהוא נולד, והתקופה אחרי שהוא מת, שזה הרבה יותר מכל החיים שלו כמובן, וזה, אתה בכלל, זה כאילו נצח מול איזה 70-80 שנה. אז,
אנחנו זה... כאן עורכים לרגע.
בדיוק. אז,
אבל מה התכוונת לומר לה בעצם?
שבעצם אתה לא יכול לבטא את הרגשות, וגם אולי להכיל ולהבין, בגלל, הייתי אומר, המוגבלות שלנו כבני אדם. וכשאנחנו פתאום ניתקים מהזמן או מהקונטקסט, אז יש בנו איזה גדולה, משהו כזה. ככה אני, זאת אומרת
מעניין, ש... מעניין, אני תמתי על הדבר הזה, כשהוא חי הכל סגור בו בחייו, שזה משהו הפוך מחופש? זאת אומרת, סגור.
כן.
המגבלה שאנחנו רק אנחנו, ורק מה שאנחנו יכולים, או הזמן באמת מול הזמנים הארוכים.
כן, אני חושב, מה שאנחנו, וגם, זה גם נראה לי כאילו מבט מלמעלה, נגיד, אם היה איזה אל, אז אולי זה מה שהוא היה אומר, אולי משהו קפקאי אפילו, לפני שעה רחוק, שהוא עומד, ואז אומרים לו, שלכל אחד יש את השער,
וזה היה השער שלך, ועכשיו כן. אנחנו סוגרים.
אז זה קצת מתייחס לי גם למובנים הפילוסופיים האלה, וגם אני יודע שפתאום, אני יודע, שאריק איינשטיין מת, אז זה היה פתאום משהו, הכל נפתח, פתאום מי הוא היה. זאת אומרת, אני חייתי, עבדתי איתו הרבה והכרתי אותו, אבל פתאום ראיתי באמת מי הוא היה. זהו, זה נגמר, זה נחתם, הוא לא יהיה יותר, ועכשיו אתה רואה מה הוא היה. ונפתח משהו ענק.
וואו.
את מבינה, במובן מסוים, אצלי, כן?
כן.
כלומר, הערכה הגדולה שיש לי אליו, ולהפך גם, יש אנשים ש...
עכשיו עם מאיר שלב, גם
כן. אני אראה כמה אני לא מעריך אותם. עוד יותר. הם נמצאים בעמדות בחירות במדינתנו. אז את יודעת, אז אני חושב שזה...
אז זה דבר מנחם, או זה דבר... פשוט אתה אומר זה ככה. עכשיו באמת שמאיר שלב נפטר לא מזמן, הרגשתי את הדבר הזה שהוא אדם עוד מתחולל, אז אתה באמת עוד לא מצליח, אני מרגישה שאני לא מצליחה לפענח את כל החידה.
נכון.
וכשאדם מסתיים, או עמוס עוז...
בדיוק, זה ממש זה.
אז פתאום אתה אומר, אוקיי, זאת התופעה שהייתה.
את גם יכולה לקרוא אותו פתאום בלי שום... לקרוא אותו נקי, אולי עוד 5 שנים, לא משנה.
כן.
אני לא הכרתי אותו טוב, עשיתי איתו פעם פרויקט בירושלים, אז היה לי מפגש קצר איתו, אבל עדיין...
בייחוד אנשים דומיננטיים חזקים כאלה, כשהם מתחוללים עוד לא...
כן,
זה מעניין, בדיוק. אתה יודע, ההורים שלך כבר נפטרו, נכון?
כן.
גם אני יתומה עגולה.
כן.
זה מעניין שבהורים, ואמא שלי נפטרה שהייתי ממש צעירה, החידה לא נפטרה. היא נשארת לי מורכבת ו...
כן, יכול להיות, כי זה אולי מדי קרוב.
כי זה כל כך קרוב.
כן, אני יכול להבין אותך, כן.
אבל אולי באמת...
נכון, אתה מתכתב כל הזמן עם ההורים שלך, או עושה איזה דין וחשבון, או...
שיחה ממשיכה.
דיאלוג.
כן. אני עושה רגע חזרה מכאן, פתוח, סגור, פתוח. הייתה לי זכות של פגישה איתך כשהייתי... ככה בהתגבשות של הלימודים שלי, הייתי סטודנטית צעירה בירושלים, ואתם, יהושע קנה, זיכרונו לברכה, ואלי מוהר, זיכרונו לברכה, ומיקי גורביץ', חברך, ואיתן גרין, ואתה, הייתם יושבים לאכול...
בבאזל.
בבאזל אצל הבולגרי.
כן. חיים, חיים.
חיים, חיים, זיכרונו לברכה.
כן.
ואני קיבלתי את הזכות העצומה לשבת איתכם לפעמים. וזה היה שולחן מדהים, היום אתה חושב על זה גם כנז,
כן,
וואו, כאילו,
נכון.
שבתי איתו סתם בצהריים.
כן.
וכולכם הייתם פועלי תרבות, הייתם עובדים בבוקר במה שכל אחד מכם עושה, נפגשים לארוחת צהריים, ואז אני זוכרת אפילו פעם הייתה לי זכות, אלי ביקש ממני להוריד אותו בבית לשלב שטונדה.
כן.
אמרתי, וואו, אני מסיעה את אלי מוהר למנוחת צהריים. אבל באמת, כסטודנטית צעירה, הסתכלתי עליכם באמת כאילו, אני רואה את התרבות נעשה, אני אישית ראיתי אותם. בזכות שמיקי הוא קרוב משפחה שלי, אז קיבלתי ואוצ'ר לשבת איתם. אז השולחן הזה, אני רוצה לעשות עוד פעם שאלת זהות של השולחן הזה. אני זוכרת שאתם הייתם צרפתיסטים כאלה, היה בכם משהו אירופאי של צרפת, אבל אם הייתי רוצה לשאול איזה מין יהודים החבורה הזאת הייתה.
אוקיי. אז ראשית, למען הדיוק, נדעתי מיקי ויהושע היו שם כל יום, ואולי גם איתן, אני הייתי מגיע אולי פעם, פעמיים בשבוע.
טוב, אתה נשוי ויש לך אוכל
בדיוק,
בבית.
בדיוק, וילדים גם,
גם
קטנים.
זה גם פרקטי, כן.
ילדים היו קטנים, אבל בהחלט הייתי די הרבה, וגם כמובן זה חברים, וכך הלאה. אז אני
גם למדתי שם שאנשים יוצרים, יש להם סדר יום. מאוד ברור וממושמע.
נכון, כן,
כי מצד
כן,
אחד,
בהחלט.
כאילו, מה, הוא סופר? מה, לא, בבוקר
לא,
כותבים, 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 אוכלים אותו דבר.
הם יושבים 15 שעות ביום וכותבים.
מדהים.
זה לא צחוק.
או מנגלים.
יורד לאכול וחוזר, בטח. לשאלתך, אני חושב שהתחושה שלי, אף פעם לא דיברתי איתם, שהם היו כמוני ואולי עוד יותר, במרכאות, אפיקורסים. זאת אומרת, א', מעולם לא עלה איזה דיון על יהדות, שאני זוכר, ואם עלה, יש לי תחושה שהייתה הרבה ביקורת. אבל כמובן, אני אומר דברים של תחושה, אין לי איזה זיכרון ספציפי. את מיקי אני מכיר טוב, גם את איתן, ואת אלי הכרתי מאוד טוב כמובן, ואף אחד מהם מיוזמתם לא באו לדבר איתי על גמרא או שבת.
זה לא היה באופן של היצירה
או...
שלהם, או של ה...
ממש
כחומרי השראה, ממש לא. אני חושבת, אני חשבתי גם אז, כשפגשתי אתכם, שלא חשבתי את זה אולי בצורה, במודעות, אבל שהתנופה של הכעס על מה שהיה בעולם, שסבים שלנו חיו בגלות, וסוג הזהות היהודית, הזהות האנושית שהייתה, עוד הייתה תנופה כל כך חזקה של התנגדות, ושל רצון להיות מה שנקרא אז נורמליים, שייכים להיסטוריה, שייכים לעמים, חופשיים, וגם שייכים לאירופה. זה בעצם, הגיעו לכאן, אבל יצרו מין מדינה אירופאית קטנה, ומעניין. זה מאוד מעניין כי, אתה יודע, אנחנו באלמה מנסים לעשות חיבור בין כישרונות גדולים שמייצרים את התרבות העברית לבין הטקסט הקדום. וניכנס לתוכו עכשיו, למשהו שאתה נכנסת באומץ ויצרת יצירה גדולה ומיוחדת של פרקי אבות.
אבל אני יכול להגיד במאמר מוסגר שאולי היוזמה הזאת שלכם, שלך, שאיכשהו הגעתי לאלמה, תקופה די ארוכה, לדעתי שנתיים, שלוש, ופשוט הקשבתי, אני זוכר, על הקבלה, ודיברו אנשים כמו משה הלברטל, ואנשים אחד-אחד, על מאוד מעניינים, ופשוט למדתי. אני גם לומד גרמנית כמה שנים, אני אוהב ללמוד, אז למדתי עוד איזה נדבך בתחום שאין לי מושג בו, ואני יודע שגם מיקי מדי פעם הגיע לפה.
כן, כן, הוא עדיין זאת אומרת, מגיע לסלון תרבות.
זה לא שהיה לנו איזו התנגדות
אבל זאת הייתה
לחומר עצמו, אלא אולי לאספקטים שתדמיתיים שנוצרו.
הפוליטיים, הדתיים שלו, כן, גם כמובן גם.
תדמיתיים וכדומה.
אני חושבת שהפוליטיקה עושה נזק נוראי ליהדות, והלוואי שימי המחאה שלנו ישחררו את היהדות מהפוליטיקה. טוב, אתה מסכים ללמוד איתי קצת פרקי אבות? עכשיו שאתה מומחה.
זה מעניין שאת שני הפרקים שבחרתי, הם חלק מהיצירה שלי, הלחנתי אותם.
וואו, זה הראשון אני ממש אוהבת. מבחינתי הוא סרט קטן. היום קצר והמלאכה מרובה. אני רואה מוסך. במוסך, אם אתה בא אחרי שבע, איחרת. נכון? הוא כבר זה אמצע היום, הוא תכף הולך. כבר תשאיר את האוטו, תלך, זה לא יהיה היום. היום קצר והמלאכה מרובה. ככה אני רואה מכוניות וזה, מכונאים עם שמן, מעלים את האוטו, מורידים את האוטו, צועקים. אז כאילו, זה תמונה שמתחילה ישר באמצע, במין מוסך כזה מלא אנשים. והפועלים עצלים. שזה גם מעניין, המוסך דווקא חרוצים, אבל יש איזושהי שעה, נגיד צהריים, שהם כבר פה משש, אז הם כבר מתחילים לתקתק כזה, להתחילים לסגור למחר. והשכר הרבה. שזה כמו שאמרנו קודם, שזה כמו שיר הייקו, כל שורה זורקת למקום אחר. בהתחלה, היום קצר והמלאכה מרובה, אז רואים טק-טק-טק, כמו ברויגל כזה, המון אנשים הולכים. הפועלים הצליים, אז פתאום אני רואה אותם כזה יושבים, קוראים עיתון ושותים קולה, והשכר הרבה. אז כאילו, מה תהיו הצליים עכשיו? מדובר כדאי לגמור את העבודה. הוא בא לבית, דוחק. אז עכשיו גם יש בוס. הפועלים עייפים, אבל הבוס רוצה את השכר, אז הוא דוחף אותם. אז למדתי את זה פעם עם חברתי מרב רוט, היא פסיכואנליטיקאית, והיא אמרה שזה בעצם מה שקורה בתוך הנפש. הסופר אגו זה בעל הבית, שהוא דוחק. העיד זה הפועלים, הם מצילים, אין להם כוח, לא רוצים לעשות שום דבר, ונגמר, היה כבר נחמד, נלך לים. והאגו, המכליל, האישיות, מנסה לראות את כל התמונה ולהגיד, מצד אחד הפועלים מצילים, מצד שני בעל הבית דוחק, השכר הרבה, בוא נגמור את היומי, נגמור פחות את האוטו הזה. והתמונה הזאת שהיא כל כך קטנה, ובשבילי נורא אנושית וצבעונית, לא אומרים כאן שום דבר עם הוד קדומים, פועלים ואנשים. זה בעצם במילים אחרות השיר שלך מיהודה מחי על החיים שלנו. בייחוד אני חושבת, אנשים שיש להם יכולת יצירה או שאיפת יצירה, אין המון זמן. כמה זמן אנחנו ניצור בגוף בריא, בהכרה, עוד 30 שנה. יש הגבלה של הזמן. אבל הפועלים מצלים. אתה בטח לא מסתובב מסביב לפסנתר, אבל אני תמיד צריכה לשבת למחשב. אז אני קופץ למקרר, ופתאום אני פותחת טלוויזיה משהו, לראות מה קרה, ואז יוטיוב. כאילו, ימים שלמים עוברים, הפועלים מצלים, אבל בפנים אני בא לבית דוחק, רבק, השכר הרבה. תכתבי את זה כבר. הרי אם תכתבי, תהי נורא שמחה. וכל הריקוד הזה של מתרחש כל הזמן, היום תמיד קצר, המלאכה תמיד מרובה. כלומר, בין כל המוזיקה שאתה צריך לכתוב, רוצה לכתוב, אופרות, כן. לבין הזמן שיהיה לנו,
כן.
פתוח, איך אמרת, פתוח סגור פתוח.
כן.
זה המשנה הקטנה הזאת.
אני גם ראיתי פה עוד אופציה שבעל הבית זה אלוהים, כן. כמובן, וזה בעצם, זה אמירה על החיים. זאת אומרת, לדתיים, להתפלל, כלומר, בעצם, תנצלו את הזמן. היום קצר, יש הרבה מה לעשות, הרבה מוזיקה אני צריך לכתוב. והפועלים הצלים, הנטייה הטבעית היא, כמו שאמרת, לפתוח את המקרר. והשכר הרבה, זה יכול להיות גם מה שתרוויח אולי, אבל גם כמה זה עולה. זאת אומרת שאתה, הזמן עובר,
וואו, זה יפה,
ואתה מפסיד, זה... מפסיד כל הזמן
זמן.
אפשרות לעשות, ובעל הבית דוחק, זה כאילו...
העין מלמעלה, הזאת מלמעלה, כאילו
בעצם, זה בעצם לתפילה, אבל אני לוקח את זה למוזיקה, לא משנה, אבל לתפילה זה... או לחיים דתיים מלאים, או למה שנגיד... ציפו אז מאיש הגון, או...
לחיות חיים...
כן, אז האלוהים כזה לוחץ עליך, אז זה גם אופציה לראות את זה.
לגמרי. זה פעם שנייה היום שאתה מצביע על התקרה ואומר,
כן.
העין הזאת, מה שכתוב בקבלה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, שהם אומרים שזה כמו עין שבעולם לא ממצמצת. שאומרים, הכל צפוי, זאת אומרת שיש נתונה. מישהו צופה.
זה? המשפט... צפוי במובן
צפוי,
הזה.
צפוי, כלומר, כאילו, זה, כן. יש מצלמה פה למעלה,
כן.
אבל הרשות בכל זאת נתונה. כן. את יכולה ללכת למקרר, אבל הכל כן. צפוי. כן. מסריטים את הכל. אז אני רגע הולכת הלאה, כן. זה מחובר לזה, משנת את זין בפרק ב' בפרקי אבות, בהמשך, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. מצד אחד, אתה לא חייב לגמור, מצד שני... אבל אתה לא יכול לשחרר את עצמך כן. ממנה. תמיד היה כתוב אצל הקצינים בצבא. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך, זה הבוס מהמוסך, שהוא אלוהים, כמו שאתה אומר, שישלם לך שכר פעולתך. ודע, מתן שכרן של צדיקים, לעתיד לבוא. כלומר, חלק מהשכר של אריק איינשטיין, הוא לא רק בזמן... או אני יודעת מה, מאיר אריאל, שאף אחד לא בא, פעם הייתי בהופעה שלו.
כן, מעט אנשים.
היינו שבעה אנשים. כן. אבל אחרי מותו, פתאום השכר כן. לעתיד לבוא. וגם, חלק השני, אני מבינה שהחלק הראשון, בעל הבית הזה שדוחק, הוא לא רק דוחק בשביל הכסף שלו, אלא דוחק כי הוא רוצה לתת לנו שכר. כאילו, כמו איזה הורה, שרוצה שהילד יצליח, בגלל שהוא אוהב אותו. וזה...
זה מעניין נורא שאני, כמו שאמרתי, אולי שתי מילים על היצירה
בבקשה,
שעשיתי.
בבקשה, בבקשה.
כי בניתי, בניתי אותה מ-12 תמונות.
אני רוצה רגע לפרגן שזה היה בפסטיבל
האוד.
האוד.
2021.
שהוזמנת לעשות
כן,
דבר
לעשות
נדיר
יצירה.
בישראל, ממש לעשות יצירה ככה לא כן. רק ברמה מסחרית. אלא...
לא, לזכותם של אפי בנייה או מנהל הזה, כן. נגיד שם טוב לוי, אני יודע שהיית מעורבת בזה, עשה את שיר השירים.
נכון, אחריך.
ולפני כמה שנים קורין אלעל הלחינה את קוהלת, והוא פנה אליי ואמר, תלחין פרקי אבות. אז אמרתי לו, מה זה פרקי אבות? לא ידעתי מה זה. אז הוא אמר לי, הפנה אותי לאיזה רב, במבשרת ציון, וקצת הוא הסביר לי. ואז לקחתי את הספר... ואמרתי, אני תמיד, המבחן הכי אמיתי זה ליד הפסנתר. ואז ניגשתי לפסנתר וראיתי שזה נורא זורם לי, שאני מתחבר. אז ולאט לאט התחלתי לחקור מה מו מו, והגעתי שיש קבוצה, כמו כל דבר בארץ, שאתה מתעניין במשהו, אתה רואה שיש עולם שלם סביב זה. חבר'ה שלומדים פעם בשבוע, במשך 12 שנה כבר, עם סיני ישראל ישמו, מרצה, איש גם אגב מורה לחינוך גופני, איש דתי, שמלמד פרקי אבות כל יום שלישי, ותנ"ך כל יום שישי בהרצליה, באיזה בית מדרש, ונהייתי במשך שנה וחצי תלמיד בקבוצה הזאת, שחלקה היה בזום, פשוט למדתי ככה, הוא עבר באופן כרונולוגי, בעצם לאו דווקא את אלה שהלחנתי, אבל למדתי את ה... דינמיקה ומה מותר ומה אסור ואיך מסבירים את הדברים. גם פגשתי כמה אנשים, למשל חיים באר, שהוא אדם עם רקע דתי, והוא אמר לי, אתה יכול לעשות את הפרקי אבות שלך.
זהו,
פרקי אבות זה דברי חכמים ולא דברי נביאים. כלומר, מותר, נגיד, קצת לתלוש מפה מילה, או להיות קצת בוטה לפעמים. היהדות גם אוהבת את הוויכוחים ואת השינויי גרסאות.
זה נורא מעניין. אתה אדם חילוני לגמרי, באמת אין לך שום מחויבות רבנית. אבל יש לך איזה כבוד מאוד גדול גם ללמוד את זה אצל אדם דתי, וגם מה אכפת לך אם זה... אם זה תנ״ך, או דברי חכמים, או דברי... אתה לא תלחין גם מה שמישהו אחר יחשוב שירמיהו הנביא אמר, או...
כן, אבל תראי, אני לא אלחין, כי אולי אני, בגלל הבורות שלי, אולי אני פוגע במישהו.
זה מאוד יפה בעיניי,
נגיד, אני חושב להבדיל, דוגמה קיצונית, כמובן, זה סלמן רושדי, שעשה משהו שנורא, אני לא התכוונתי לרמות האלה, אבל אתה יכול לגעת באיזה משהו שפתאום... יגידו, הבן אדם הזה, זהו, הוא מחוק.
אני מאוד מעריכה את העדינות הזאת, זה נורא יפה, ואני חושבת שזה חלק מהחילוניות שהיא עכשיו סוערת, אבל היא הייתה מאוד מקבלת ומתונה ומקבלת. אז למדת ולמדת, ואז היית חוזר משיעור.
ובניתי בעצם, אמרתי, מה אני עושה מהיצירה הזאת? וראיתי שהכל זה דברים קצרים. ובניתי 12 תמונות. מה זה, כל תמונה זה משהו כמו 5-6 דקות של מוזיקה, שלפעמים בתוכה יש 3 פרקים מפרקי אבות. התייחסתי לזה, את זוכרת הסרט שורטקאץ?
כן.
של אלטמן.
כן, כן.
ששם יש מין, כל הזמן תמונות קצרות שעוברות ונוצרת איזה פואמה גדולה
משהו.
כזאת, איזה אפוס. אז גם פה היה איזה קטע שאסתרדה שהייתה, אביתר בנה ואסתרדה השתתפו ומקלה ו... אז אסתרדה עלתה לאולי דקה וחצי וירדה. זאת אומרת, זה כזה, כל הזמן זז. ובניתי את ה-12 תמונות האלה, ואת הפרק הזה, לא עליך המלאכה לגמור, הוא דיבר על זה שזה ההפך מהכל צפוי והרשות נתונה. שפה יש משהו נחרץ, הכל צפוי והרשות נתונה, ואין לך, לכאורה אתה יכול לחיות את חייך, אבל בעצם מראש נקבע כבר מה שלא יהיה. ופה זה... לא עליך המלאכה לגמור, זה לא תלוי בך. כלומר, זה כן תלוי בך. אם אתה תלמד תורה, ייתנו לך שכר, ואם לא, וכך הלאה. זאת אומרת, ולקחתי שתי פרשיות, או איך לקרוא לזה, פרקים, והכנסתי אותם לאותו פרק, לאותה תמונה.
תסביר לי את המושג תמונה במוזיקה.
לא, פה תמונה זה כמו, נגיד, לא להגיד, זה כאילו...
משך זמן
זה
כזה
צורה,
של
כן, איזו. כן. זה בנוי, זה נגיד, כמו שאומרים, מערכה, נגיד.
כן.
אז יש 3 מערכות במחזה, או בסימפוניה יש 4 פרקים, 4 פרקים. אז פה יש 12 תמונות, שכל תמונה היא אומרת משהו. וגם יש איזה קשר בין התמונות, יש דברים שחוזרים, וכבר בתוך היצירה קרו דברים. אבל זה נתן לי מסגרת, ואני כתבתי את הליברית בעצם. אני בניתי את התמונות האלה, ממש התחלתי כמובן עם משה קיבל תורה מסיני, כי זה ככה מתחיל הפרקי אבות.
כן.
אבל למשל, יש תמונה שהיא לגמרי, לקחתי את כל הציוויים. יש, את יודעת, המון דברים, מה תעשה ומה לא תעשה. אהוב את המלאכה, הוסנה את הרבנות, ואל תתוודע על הרשות. ואז לקחתי עוד. כל הזמן אומרים, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, אני קורא מהטקסט, אני לא זוכר את זה בעל פה. הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. יהי ביתך בית ויד לחכמים, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. כאילו ממש לקחתי וחיברתי פסוקים של ציוויים, ועשיתי מזה קטע שלם, קצת רוק אנד רול כזה. אז בעצם לקחתי פה המון חופש, וזהו, זה יצירה של איזה 75 דקות. זהו, רק רציתי לספר את
ה... אני מאוד רוצה לשמוע, מה המקום בחיים של יצירה כזאת? זה כמו שבאים לקונצרט בפילרמונית? זה כמו... זה ערב?
בחיים של מי? לא הבנתי.
אני,
תראי, זו יצירה שנוגנה פעם אחת, אבל הקלטתי אותה וצילמתי אותה, וגם יש ביוטיוב כבר 5 פרקים, ואני מוציא אותם גם... ממש השבוע גמרתי את העריכה של הכל, אני החלטתי להוציא את הכל... במציאות לא רק הישראלית, העולמית, אין הרבה מקום למוזיקה אמנותית, מה שנקרא. לקהל אין סבלנות. כל הזמן, גם יש לנו המון פיתויים וגם, אז כזה מופע לא הצלחנו להרים יותר מפעם אחת.
אבל כשאדם הולך לקונצרט,
כן.
בפילרמונית, אנשים כן. שבאים, לה... אז זה לא מין דבר כזה, כלום, הייתי סקרנית, זה נפלא בעיניי שיש יצירה כזאת, ושפרקי כן. אבות זכו לעבור דרך המערכת כן. העיכול האומנותית שלך ל... ליצירה, לקבל מוזיקה, לקבל מקצב, לקבל את הטמפו הזה. אז איך היית רוצה? בעולם, נכון שהקשב שלנו ירד לחלקי שנייה, כן. אבל איך נכון לדבר הזה לחיות? איפה היית רוצה?
הייתי רוצה שזה ינוגן כמה, כמה פעמים, את יודעת.
אנשים יבואו לשמוע את זה בערב, כן. כן.
פשוט, א', יש פה, הפרינציפ המוזיקלי הוא המון חופש, יש פה הרבה אלתורים. לקחתי נגנים מהעולם הג'אז, ג'אז רוק, לא מהעולם הקלאסי. ויש שם קטעי אלתור שלמים ש... וגם הזמרים, אסתר עדה ויתר בנאי ואני, זה לא זמרים קלאסיים. זאת אומרת, זה קצת מתכתב עם עולם הרוק, או עם עולם המוזיקה שלי, שהוא לא יודע איך להגדיר אותו, אבל הוא לא קלאסי, הוא לא אופראי בדרך כלל, למרות שכתבתי שלוש אופרות. אז
בערב שבאים לשירים שלך, בערב מוזיקלי כן. שאנשים באים לשמוע אותך, אתה מכניס פרק, חתיכה מפרקי אבות?
לא.
לא, זה כאילו דבר אחר.
ממש, דבר אחר, וגם הקהל... היום אחד הדברים העצובים שקרו זה שאנשים לא פתוחים להקשיב למוזיקה...
סבלנות קצרה.
שהם לא מכירים. כן. אז אתה יכול לשים שיר אחד חדש. שניים זה כבר...
מתחילים לזוע.
מתחילים להיות... זה עכשיו, פה מראש ידעו למה באים.
כן.
יודעים שזה יצירה. אז מי שכבר מראש בא...
גם אנשים שמכירים את המילים ויש כן, לי או... סקרנות עצומה לשמוע איך כן. המילים האלה... נכנסות כן. ליד שלך, ובאמת ההתלבטות, האם הכל צפוי, זה שהכל ידוע מראש, או הכל צפוי, זה רואים את הכל, כן. ואיך זה יבוא בתוך המוזיקה.
אגב, יש מאמר שלי, שהיה ליבוביץ', 30 עמודים, שאני גאה לומר שקראתי אותו, וכמעט לא הבנתי אף מילה, אבל גמרתי אותו, על הכל צפוי ברשות
נתונה,
ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה.
זאת אומרת שהעין שמסתכלת, היא בעין טובה מסתכלת, כן. לא מחפשים אותנו. רציתי לומר לך, זו תובנה שהייתה לי, בשבועות האחרונים אנחנו מקליטים בעיצומה של המחאה בתל אביב בקפלן, בירושלים וכל כן. הארץ. ואני כבר חצי שנה, קצת יותר, כל מוצאי שבת הולכת לקפלן.
כן, גם אני.
וחשבתי, חוץ מזה שנכנסנו מחדש את הדגל, שזה דבר מדהים, כי אני גדלתי בבית כן. לאומי, אבל בדרך כלל זה לא היה נהוג.
נכון.
וניחסנו מחדש את מגילת העצמאות. דבר מאוד מתוק בחיים שלי, זה שכל מוצאי שבת אני באה לאותו מקום. אין תוכנית מי יודע מה.
כן.
אין עכשיו הופעה או מסעדה. פשוט נמצאים עם נכון. הציבור שלי, שאני אפילו לא מכירה נכון. המון אנשים.
כן.
אבל אני מרגישה שאני שייכת.
מרגישה שייכת.
אלה על הבמה אומרים עוד פעם את אותו דבר שהם אמרו, שרים כמה פעמים, הדור הלא נכון, אני הולכת הביתה שמחה ורגועה ומעודדת. וזה מדהים, בעצם אני חשבתי לעצמי שימצאנו לעצמנו את בית הכנסת מחדש. הרי גם בבית הכנסת באים לאותו מקום, אומרים את אותו דבר, פוגשים את אותם אנשים,
נכון.
נרגעים והולכים הביתה.
Okay.
ותמיד לא הערכתי. מה יש לכם לסלחת עוד פעם? כבר שבוע שעבר אמרתם את זה.
את לא
יש...
הולכת לבית כנסת?
לא, לא אני בן אדם לא הלכתי ולא.
אוקיי.
אני רליגיוזית לעתים,
כן.
אבל אני לא, אף פעם לא שהייתי שייכת לציבור דתי או בית כנסת. ופתאום מקפלן אמרתי לעצמי, איזה יופי זה שיש משהו קבוע, ואתה יודע כן. שהם יהיו שם בדווינצ'י, פינת קפלן, גם בשבוע כן. הבא, ויגידו את אותם כן. דברים, ונבוא עם הדגל, רק החולצות מתחלפות, והמוכר בייגלה, שעוד לא הבין שזה ציבור שלא אוכל גלוטן, מוכרים בייגלה, זה נחמד. שעבור ל...
כן.
אבל חשבתי, אני אומרת את כל זה על פרקי אבות. לו היה מקום שבו אנחנו תמיד באים, וטקסט שאנחנו תמיד שומעים, אז גם שיר השירים, וגם פרקי אבות, וגם קהלת, היה להם מקום לשמוע אותם כל שבוע, והיו נכנסים לנו לתוך האלפה, בלי מאמץ. ואז מי יודע איזה יצירות יוצאות כן. משם. זה קצת מאוחר לחנך את עצמנו, אבל אתה יודע, אם כל שבוע באים לשם, אז כבר you might as well כל שבוע
כן.
לשמוע איזה שיר או איזה
אז,
טקסט.
אז יש לי שאלה אלייך. הרי היום יש לנו ממשלה מלא מלא.
כן.
על מלא מלא. ובעצם מה שהם רוצים זה ללמד את הדברים האלה לכל ילד בישראל, לא?
נכון.
את הקהלת, פרקי אבות, ו... ובאיזה מקום יש לנו, אנחנו כאנשי, נגיד, מרכז שמאל, תמיד הייתה לנו התנגדות לדבר הזה.
נכון.
איך זה מתיישב? גם עם הקפלן וגם...
וגם עם הפרויקט שאני כל כך מסתדלת...
נכון, כן. כי זה דבר שאני שואל את עצמי, בעצם למה יש לנו... לא יודע אם יש לנו התנגדות לזה, אבל בואי נגיד שיש התנגדות שנותנים, נגיד, המון כסף לחינוך לחרדים, ולא, אבל הם לא לומדים מתמטיקה או...
זה, או זאת התנגדות אחת שלנו, כן. התנגדות מסורתית, של באמת ייתנו לאנשים גם להיות משכילים, כדי לקחת חלק בעשייה, כן. הכללית, ולא, כן. להישען כמו אותם היהודים שפעם היו נשענים, כן. שביאליק אומר, כל השנים היינו תמיד... תפילים על עם אחר, ועכשיו אנחנו סוף סוף עצמאים בארץ שלנו, ובאמת במובן הזה אני מאוד ציונית. אבל כאן על התרבות הזאת, על פרקי אבות, אני רוצה לומר שהחלום שלי הוא שאנחנו נלמד את עצמנו מקרא ופרקי אבות וקהלת ואת החומרים האלה, בדרך שלנו, באמונה שלנו, ברוח שלנו, בערכים שלנו, ולא שמישהו, מה מקומם אותי, כן. שעברו עכשיו 13 מיליארד, קשה לי אפילו לחשוב מה זה המספר הזה, לחינוך, כאילו לחנך אותנו, אבל לא על ידינו. כן. הדבר המעצבן במעליב הזה, שיש ציבור שחושב שהם יחנכו את הילדים שלנו, ואת הנכדים שלנו במקרה של שנינו, כן. שזכינו להיות כבר סבים, יותר טוב מאשר אנחנו והוריהם יחנכו אותם, כאילו אנחנו וקום, כאילו כן. אנחנו ריק, הם יבואו והם יגידו להם לא רק שיש פרקי אבות, אלא גם מה זה אומר ומה זה מחייב את החיים שלהם. לעומת, תנו לנו, עזבו את ה-13 מיליון, שיתנו את זה לאנשים שצריכים את זה, ולבנות כבישים טובים ורפואה בישראל וחקלאות, תנו לנו 5 מיליון. ונקים מוסדות מפוארים, שאנשים חילונים בעצמם, שרוצים ללמוד את זה, לא כולם רוצים, אבל שרוצים ללמוד את זה, יהיו מומחים בתרבות של עצמנו, ויוכלו לתת למוזיקאים ולציירים, לאומנים ולסופרים, ולילדים הקטנים, ולכולם אפשרות להכיר את אוצרות התרבות שלנו, כמו שאנגלים מכיר את שייקספיר, ורוסים מכיר את דוסטויבסקי וטולסטוי, וצ'כוב, באווירה ובערכים שמכונים למשפחתו. אני בשכונה שאביך, זכרו לברכה, באמת, בנה, עברו להתגורר משפחה חבדניקית, ובזמן האחרון חבד, לא הם, אלא אחרים, באים לצופים, שזה המקום אצלנו של האידיאולוגי של השכונה, או אחד מהמקומות האידיאולוגיים של השכונה, ומציעים לילדים להניח תפילין. עכשיו, לעשות את זה...
לילדים בלי... של השכונה.
של השכונה. והם גם נותנים ממתקים, יש לחב"ד, כן. דרכים מאוד מתוחכמות, כן. וזה מאוד מקומם אותי, תשאל את ההורי, למה אתה חושב שהילד שלו הפקר? אומרים במאה שערים, יש גרפיטי, אל תיגעו במשיחי, אלה תינוקות של בית רבן. כאילו, עזבו את הילדים הקטנים.
כן.
ואני אומרת אותו דבר, אל תיגעו במשיחי, תעזבו לי את הילדים, תנו לנו לבד. עכשיו, זה נכון שהדור, שלפנינו ושלנו, מאס ועשית הצידה את כל הספרייה הזאת. ואז יש לנו וקום. כשיש וקום, תמיד זה מתמלא במשהו. אז באים גרעינים תורניים וחבד, ואומרים, אין להם כלום, הם עגלה ריקה, אז בואו נמלא אותם. זה מעצבן אותי מאוד. אנחנו בכלל לא עגלה ריקה.
אז חבל שאת כבר לא בכנסת.
כן, אבל גם...
את יכולה להשפיע אולי יותר.
פה באלמה וב... כן, לזכות נכון. לדבר עם אדם כמוך שמלחין את פרקי אבות ואת כל שאר ה... באמת, המילים, גם שירי משוררים וגם כל פס הכל, גם שאתה כתבת ושאתה עוד כותב, אז אני חושבת שאנחנו, אני מאוד מכבדת פוליטיקאים וחושבת שכל, שטובים צריכים ללכת לשירות לאומי בפוליטיקה, אבל אני חושבת שמי שבאמת בסופו של דבר בונה את המרחב הציבורי זה אנשי התרבות והאמנות.
אני מסכים איתך. אגב, לא בלי קשר אליי, אני רואה מסביבי, זה האנשים שהשפיעו עליי.
למרות שאם אתה היית בכנסת, היה יכול להיות מאוד מאוד מעניין.
חס וחלילה.
כמה שאלות קטנות אישיות. מה שמם של הנכדים שלך ומה אתה מספר להם?
הנכד הגדול שמו אריאל, הוא בן 7. הנכדה שמה אן, והיא בת 2. תראי, אריאל הוא רק נפתח לעולם עכשיו, אבל הוא כבר היה בכמה הופעות שלי.
וואו.
ולא מזמן באתי ל... הוא סיים כעת כיתה א', ובאתי, המורה
וואו.
הזמינה אותי, ובאתי לשיחה עם הילדים.
ושיר המופלא שלך
של בחירה. והוא ישב לידי כזה, בניגוד לילדים שלי, שתמיד התביישו ולא רצו שאני אבוא, והוא רצה שאני אבוא והיא רצה לשבת לידי. זה ההבדל בין ילדים לנכדים. ואז שאלו אותי, אם אני כותב מילים, אמרתי מדי פעם, אז הוא אמר, לא ידעתי. אני זוכר את ההערה הזאת שלו, כי לא סיפרתי לו כלום, אבל זה שהוא אמר לא ידעתי, זאת אומרת שהוא אמור לדעת כבר. אז זה אומר רק שהוא מבין הרבה דברים, הוא ילד מאוד, אני חושב, אינטליגנטי. אז הוא מבין דברים מתוך הקשרם. אני פשוט סתם מעביר את הזמן איתו בכיף. אני לא מדבר איתו מעבר לזה, אבל אני מרגיש שהדברים מטפטפים.
נהדר. עוד שאלה ככה מהשיחה הקודמת שלנו. הדמות של אלוהים בתרבות.
כן.
אם זה, איזה מין, איך אתה מתייחס אל הדמות הזאת?
זו שאלה מאוד גדולה. כילד היה משהו מפחיד ומעורר שאלה. כי ילד הוא תמים, אז אתה חושב, אם אומרים אלוהים, אז כנראה הוא קיים. לא יגידו סתם משהו שלא קיים, כי יש לך אמון. ואז אתה מבין שזה ישראבלוף, יענו, כמו הגשש. זאת אומרת, אולי הוא קיים, אולי הוא לא קיים. ואז אולי יש איזה כעס או איזה בעיטה בדבר הזה.
חזבה.
אבל בעצם אני גם מסתכל הרבה פעמים בהשתאות על אנשים מאמינים, כי אני לא מבין איך הם יכולים להאמין שיש אלוהים, אני מתכוון, כי אני לא מאמין. אז אני מסתכל עליהם קצת כתמימים, אבל לא בביקורת חס וחלילה, בהשתאות, אפילו אולי בקנאה. ומצד שני, אני חושב שכן יש איזה משהו שהוא, אבל לא אלוהים, יש איזה משהו שהוא בתוכנו, בתוך התרבות, בתוך המהות שלנו, שכן מדריך אותנו ונותן לנו איזה מרכז, והוא צריך לחפש אותו בתוכנו, או בקשר עם הסביבה, ואפשר להיות נזכרים מזה. ואני רואה את זה במוזיקה. זאת אומרת, זה לא סתם שיש כאלה, לא סתם שהיה באך, או שהיה בטהובן, או ביל אבנס, או מיילס דייביס, או לא יודע מי עוד, סתם אני אומר, אריק איינשטיין, אנשים שהם נגעו באיזה משהו בעיניי, באיזה אור. אז אני כאילו מחפש את הדבר הזה, ואני מרגיש שהוא נמצא. אני
צלם אותו. אלוהים באיזשהו אופן.
כן, בדיוק, אולי כן. צלם אלוהים. אז יש איזה משהו שהוא, אני לא חושב שאין כלום. אני מרגיש שמצאתי כמה דברים שנותנים לי אפשרות לחיות ולנשום, במובן הציורי. והם באים מהתרבות, הם באים מהיצירה של האדם. זאת אומרת, מהצד בעיניי הבונה של האדם, שמתגבר על היצר הרע. והצד הזה, אותו צריך לטפח.
כן.
אז
יפה, בנית מנחות כזה, כן. בין החזרה לאדם. ומורה שזכור לך במיוחד.
שהייתי, בעצם, אני גמרתי בית ספר יסודי, בדובנוב, היום זה, יש שם מסעדה, דובנוב 8, וכל המחזור שלי הלך לעירוני א', ואני באיזה אופן משונה אמרתי, אני לא רוצה ללכת איתם. והלכתי היחידי מהכיתה שלי לתיכון חדש. ובאתי לבד, לא הכרתי אף אחד, ומכיתה ת' עד י' ב' היה לי מחנך, שמו היה מנחם סדן, והוא היה איש בדיעבד, שכשהגעתי לכיתה ת' הוא היה בן 29, ממש איש צעיר. אבל הוא נראה לי מבוגר כמובן. ואיכשהו האדם הזה נורא נתן לי, הוא קלט אותי באיזה צורה אולי, והיה רגיש אליי, והוא נפטר שהייתי עם כוורת בארצות הברית. יום אחד קיבלתי, אמא שלי שלחה לי, אפילו היה אז קסטות שמקליטים כדי ש... כי לדבר בטלפון היה נורא יקר. ומסתבר שהוא שיחק כדורסל בתיכון עם התלמידים, ונפטר מדום לב ממש על חצר בית הספר, של... כלומר בערך 4-5 שנים אחרי שאני גמרתי כבר את התיכון, ואז ביקרתי גם את אשתו בשבעה, זאת אומרת, זה באמת היה דמות, ואגב, הוא היה גם מורה לתלמוד.
מעניין.
הוא היה אדם כזה ש... וגם מחנך ומורה לדקדוק ועברית וספרות, אבל הדמות שלו, אני חושב, הייתה מאוד משמעותית בשנים האלה, הכל כך קריטיות בגדילה שלי.
שגם באת לבד ובעצם בראת את עצמך, כן. מחדש, זה גיל מאוד, כן. משמעותי. גם נשמע לי הגיל שהתחלת להלחין.
כן, זה נורא מעניין ששני אנשים נורא... שהגעתי לכיתה ת', היה עוד מישהו שישב לידי, שמו איתן גרין.
וואו.
הוא הגיע מאשקלון. הוא גם, הוא...
בחר לבוא ללמוד.
כל משפחתו הייתה באשקלון, והוא לבד הגיע ל... והיה גר אצל הסבתא או משהו בתל אביב. וואו. והוא היה איזה שבועיים והתיידדנו, ואז הוא רצה, אני הייתי מגמה של למדה ערבית, והוא רצה צרפתית, והוא עבר. אבל היה עוד תלמיד בכיתה, דני מינסטר. שלימים כתבתי איתו דמות שמלאכים, הוא כתב עשרות שירים, נגיד, אני יודע, בלילות הקיץ החמים, בלעדייך, שלוש בלילה בעיר, הוא לא היה בתחום הזה כל בשנים האחרי, אבל הוא כתב, וישבנו אחד ליד השני ארבע שנים, ואז גם לכן, גם הרבה בגללו, התחלתי לכתוב שירים, כי הוא היה כותב את המילים.
אז מה יכולתי לעשות? ואיפה פגשת את אלי מור?
אלי מור פגשתי רק, ראיתי אותו אז בתיכון חדש, אבל הוא מבוגר ממני בשלוש שנים, בכוורת. הוא הביא את השיר שיעור מולדת, שאפרים שמיר הלחין, ופגשתי אותו פעם ראשונה בעצם ב-73.
אהבה גדולה.
כן.
טוב, לא על הכל נוכל היום לדבר, אבל יוני, אני...
תודה רבה.
אני מרשה לעצמי להגיד לך, אפילו שזה יביך אותך, שבשבילי אתה ממש באותה רשימה שמנית קודם, וזה... למרות שאתה צנוע וכזה נעים עם הבריאות, באמת אני מרגישה...
תודה רבה, זה...
גדולה.
לשמוע את זה ממך,
זה... תודה שבאת.
תודה רבה, תודה, הכיף שלי.
תודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי, קליטה אותנו וערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים באתר, ביישומון, כאן, בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.